אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
שלום לכם, אנחנו עם עוד פודקאסט, הזירה. אבי אגדרמן, שלום, מה שלומך?
שיקוין, מה נשמע, מה קורה?
בסדר.
שרדתם?
את מה?
את הבחירות המקומיות, כבר שכחת, אה?
אתה אומר את הקרב.
נשמע, זה היה חתיכת קרב, לא? כל המדינה, מה קורה באלעד?
מה, מי נצא עכשיו?
שמעתי
ש... שר פורוש, לא?
אני שמעתי שערי דרי.
ערי דרי. עכשיו, מה שמדהים זה שבסוף האירוע הזה הסתיים כמו החלוקה שהציעה שס מראש, ששס תקבל את אלעד, שלום האמונים את ביתר, החסידים, הסיעה המרכזית את בני ברק, הליטאים כנראה את בית שמש, לפחות כרגע עם שמולי גרינברג, פחות או יותר כמעט שוויוניות שדרשו מהרגע הראשון, רק אחרי מלחמות היהודים בתוך המגזר, רגעים מכוערים, רגעים מביכים, רגעים כואבים, רגעים מפלגים.
זה, ויש שאומרו שזה גם הפרומו לבחירות הארציות.
אני לא הייתי חותם על זה. כי אני חושב שברגע האמת, כשיבינו שיש סכנה לעבור את אחוז החסימה, אגב, מהנתונים של הבחירות לרשויות המקומיות, ניתן לראות שדגל התורה חייבת את שלומי אמונים ואת בל זיתה, כדי להיות בטוחה שהיא עוברת את אחוז החסימה. היא תשאיר את גור ואת ויז'ניץ בחוץ. לא מעריך שהרבי מגור והרבי מויז'ניץ, נאמר כך, יישארו בצד. לא מאמין שבאמת זה ישפיע. זה יכול לקרות, אבל עם סיכוי קלוש להערכתי.
מעניין. שזה גם אגב מוביל אותנו למשבר הבא, אבל רגע שנייה לפני המשבר הבא, כי אמרת גור וגור זה נשמע לי כמו...
קיבלתי סחרחורת מהמשברים האחרונים.
שמע, כבר אי אפשר לצאת מזה. אתה רק מרים ראש מהבחירות המקומיות, בום, אתה מגיע למשבר הגיוס.
אתה יודע, זה קרה ב-2018. שהחרדים חגגו את הניצחון של לאון, ושלומי אמונים את ישרוליק פרוש שניצח באלעד, ועוד היו באלה מהניצחון של איזבלוך בבית שמש, באמת, כאילו, היינו באווירה של הבחירות הרשות המקומיות, למחרת מי הגיע וזיזה את המערכת?
ליברמן?
ליברמן, שפרש הממשלה, מבחינתו זה היה נראה לי על זה שלא נתנו לחסד את סינואר, או מלחמה בחמאס אז, או השר הביטחון פרש, והיו כאלו בסיעות החרדיות שאמרו, חלק מהדיל שהיה בתמיכת במשה לאון, זה גם להעביר את חוק הגיוס. ואז הוא כאילו ניער את כולם, הכניס אותם לפרופורציות, ואמר להם, תזכרו איפה אתם חיים היום. וכך קרה עם גלנט, יומיים אחרי, יממה בעצם, הוא רביעי בערב, שלישי בחירות, רביעי יממה שלמה של חגיגות בשס, חגיגות בדגל התורה, כל אחד מצא על מה לחגוג, זה בטוח. כל אחד הסתיר את האכזבה, ומצא על מה לחגוג. פתאום הגיע שר הביטחון יואב גלנט, שוב שר הביטחון, שוב מזעזע, מטלטל את הסיעות החרדיות, מכניס אותם לפרופורציות, ואני חייב לומר לך, גלנט צודק. ראשי הסיעות החרדיות ידעו גם ידעו על תוכן הדברים של גלנט. הוא נפגש איתם, כן. אריה דרי זכה לביקור בביתו כאן בשכונת ארנוף בירושלים, אחרים נפגשו איתו במקומות אחרים. הם ידעו על כך שגלנט החליט שהוא לא יעביר חוק, או שלא יגיש חוק שר הביטחון ממערכת הביטחון, בלי שגנץ ואיזנקוט יתמכו בו. זה היה ידוע להם. העובדה שהוא יצא למסיבת עיתונאים, הקטע אותם בהלם, ואני אומר את זה לא פחות, הקטע אותם בהלם, כי הם הבינו ברגע הזה שהקואליציה בסכנה, כל סוגיית תקציבי העולם הישיבות והכוללים בסכנה.
כמה בסכנה לדעתך?
אני חושב שהאירוע, מסיבת העיתונאים של יואב גלנט, סקנה את הקואליציה הרבה יותר ממתקפת הפתע בשביעי באוקטובר.
וואו, איזו אמירה דרמטית.
חד משמעית.
זאת אומרת, אנחנו לשיטתו
כאילו, של... היה רגע שחשבנו שהממשלה לא תשרוד את האירוע הזה, גם בקואליציה חשבו את השביעי באוקטובר, אבל הצליחו להתאושש, ואנחנו יודעים איפה נמצאים היום, איך אמר לי גולטנופ, והוא צודק, למרות המתקפות עליו, כשאתה יורד את תוכן הדברים, הוא צדק. למי רע פה בממשלה?
לעם, חוץ מזה, באמת לכולם סבבה.
לא, אני אומר על הממשלה. למי רע בקואליציה? למי יש אינטרס לפרוש מהקואליציה?
זה מה שאמרתי.
מי יש לו אינטרס ללכת לבחירות?
לשרים על אור הצבי, ודאי.
והשר יעקב מרגי יוסיף לי, החוליה החלשה באירוע הזה, זה איתמר בן גביר, ואמר לי מרגי, איזו קואליציה אחרת יכולה להכיל את בן גביר מלבדנו? לכן הם צדקו, אבל אף אחד לא לקח בחשבון את שר הביטחון גלנט ומסיבת העיתונאים סביב חוק הקיוס.
אבל זה מעבר לשר הביטחון גלנט. הרי גם בליכוד אנחנו יודעים, יש לא מעט אנשים שמאוד מאוד קשה להם עם אירוע הגיוס. אנחנו גם יודעים, בוא, גם סמוטריץ' שמנסה עכשיו כאילו למצוא כל מיני פתרונות. בסוף הציבור שלו, זה הציבור שהכי לחוץ על גיוס, יותר מכל ציבור אחר, על גיוס החרדים. ואני חושב שגם העובדה שסמוטריץ' לא עובר אחוז חסימה, תלויה בזה שהוא לא נלחם כראוי על חוק הגיוס.
למה בן גביר כן עובר עם 8 מנדטים? גם הוא אומר את אותם טקסטים של סמוטריץ'.
אני לא חושב שזה אותו קהל.
זה לא אותו קהל, זה לא אותו קהל. הקהל של סמוטריץ' הולך לחילי טרופר וכאלו?
כן.
הבנתי.
כן, או לגלנט.
תראה, לגבי מסיבת העיתונאים של גלנט והזעזוע בתוך הקואליציה, אמרתי לך, הסיעות החרדיות הוקעו בהלם, וזה לא פחות מכך, וזה משבר. ראש הממשלה נתניהו בשבוע שעבר בחמישי בערב כינס מסיבת עיתונאים, ואז הוא פנה לקואליציה ולאופוזיציה על מתווה הידברות, ושים לב לטקסטים שלו אז, הוא גם פנה לחקים בתוך הסיעות החרדיות, כדוגמת מאיר פורוש, שהוא אמר שמספיק חק אחד בקואליציה, או קבוצה בקואליציה, שימנעו העברת מתווה מוסכם, פשרה, והכל יידרדר לבחירות ולמחמת אחים.
אבל למה פורוש? פורוש הוא הבעיה?
אני חושב שמניסיון העבר כן.
לא גור?
לא. מנסון העבר פרוש שהוא החוליה המרכזית שמסכנת את הקואליציה בכל מה שקשור לחוק הגיוס.
הפעם שעברה זה היה אדמור מיגור.
לא.
למה, 2018?
לא.
מה לא?
פרוש גרר את כל המערכת החרדית לעמדה קיצונית יותר.
זה לא היה אדמור
מיגור? הוא מבחינתו אמר שהוא צדק. לא, אדמור מסלוני, ויש מי שאומר, החתן של אדמור מסלוני.
כן, החתן של זה סיפור אדמור, אבל אחריו הגיע גור.
זה מה שיכול לקרות עכשיו. מספיק פרוש שמגיע ואומר, אני לא נשאר בקואליציה מסיבות א', ב', ג', גולטנו אחריו. דגל התורה, שס, או סדר הפוך, אבל זה, אתה יודע, זה קריסה של מגדל קלפים.
אבל איזה אלטרנטיבה טובה יותר יש להם?
אבל מה יש להם לעשות בממשלה אם אין תקציבים לישיבות והכוללים? למה אנחנו חושבים פה? איך אתה מסביר לציבור החרדי? למה אתה יושב בקואליציה שאתה לא מצליח? תבין, צריך לעשות את הדברים על השולחן.
כי אין אלטרנטיבה אחרת.
אבי, עצירת התקציבים לעולם התורה, לאברכים ולישיבות, מכניסה את עולם התורה לסכנה קיומית מבחינת ההחזקה שלה. ואם אתה לא יודע לסדר את זה בקואליציה...
אנחנו רק לסבר את האוזן של המאזינים, אנחנו מדברים על אירוע של 1.7 מיליארד שקל
ובלי
בשנה.
ובלי זה, מה יגיד מאיר פרוש לציבור שלו? למה הוא נשאר בתוך הקואליציה? מה יש לך לעשות בקואליציה? הרי כל הסיבה שאתם נמצאים בקואליציה זה כדי
להחזיק את עולם התורה.
אם אתם לא יודעים לעשות את זה בקואליציה של ימין מלא מלא, יכול להיות שבקואליציה אחרת ימצאו חוק יוס יותר טוב, ולהחזיר את התקציבים, ובגץ עוד יתמוך בזה. זה, ושוב, תזכור שהאירוע הזה, אמרתי זה אתמול לדפנה ליאל, בניגוד לחוק, בניגוד למה שאתה עכשיו אמרת בצדק, ולערכות של פוליטיקאים או פרשנים באולפנים, אצל אדמורים אין את החישובים הפוליטיים, מה אם? אצל אם יש עיקרון, הקואליציה הזאת לא יודעת להחזיק את עולם התורה, אין מה לעשות. מה יבוא אחרי זה? נתמודד.
אבל זה אומר שאתה בדיפולט אומר שלפחות 7 חודשים לפי החשבון שלי לכל הפחות, הכוללים יהיו ללא תקציב.
אנחנו נכנסים לאירוע מסחרר שאיש לא יודע איך לצאת ממנו. אם בגץ ייקח אותנו לזה...
זה לא בגץ.
לא, בגץ נותן לך...
זה הממשלה.
כן, אבל בגץ נותן לך צריך חודש, נכון? עוד חודש.
ואז אומרת לך היועצת המשפטית לממשלה, שהחוק קובע...
שאתה לא יכול לממן בסוף את התלמיד הישיבות. ואם אתה לא יודע להעביר את זה בחקיקה עוקפת בגץ, כמו שסמוטריץ' דוגמה מציע, זה לא יקרה באופן אוטומטי. נסו להעביר חוק. לא יהיה רוב, כן יהיה רוב.
אתה חושב שסיכוי שיהיה רוב לחוק הזה?
לא יודע. קשוח. קשור. עכשיו אני אגיד לך משהו.
מתקשה לראות את הליכוד תומך בזה.
משהו שדיברנו על זה, אתה ואני, לפני חצי שנה כבר, לפני המלחמה, 8 חודשים, ואני זוכר את הביקורת שקיבלתי מחברים בתקשורת החרדית, ממאזנים, ואמרתי לך, מה יוצא לחרדים מכל הרפורמה הזו? היום...
קורדש מתפפר.
היום, אבי, את הטקסטים שהשמעתי אז בפודקאסטים שלנו לפני 8-9 חודשים, אני שומע מהפוליטיקאים החרדים. אני רוצה לקחת אותך אחורה. השנה שהייתה אמורה להיות השנה הכי ורודה לציבור החרדי, 64, ימין מלא מלא, בא פרוש, ובזה הוא צדק. מה הוא דרש? וקיבל
גיוס.
חוק גיוס לפני תקציב.
נכון.
בא ראש הממשלה, אמר לו לא, נעביר
קודם
תקציב.
קודם רפורמה.
אחר כך, לא, קודם כל תקציב.
תקציב, כן.
אחר נכון. כך גיוס. ואז הגיע יריב לוין, הוא אומר להם, חברים, מה אתם צריכים את חוק הגיוס? הרפורמה שלי פותרת לכם את הכל. ואז הם דחו שוב את חוק הגיוס, ואז החלו המאומות הענק סביב רפורמת המשפט, וכבר אז היינו בבעיה עם חוק הגיוס, מי שזוכר עוד לפני המלחמה. היום אנחנו נמצאים כבר בקטסטרופה הרבה יותר גדולה, והסיעות החרדיות אומרות לך, בשיחות סגורות, בשיחות סגורות, אומרות לך, אומרים לך בכירי, ראשי הסיעות החרדיות, האחריות היא לא עלינו. אנחנו לא צריכים לפתור לנתניהו את סוגיית הגיוס. הוא מחויב, אנחנו יכולנו להעביר את זה ביום הראשון של הקואליציה, כמו שהוא התחייב והסכים.
אתה אשכרה רואה אותם, אבל יוצאים מהקואליציה הזה?
לא, רגע, שנייה, חכה עד היציאה. הוא דחה אותנו, יש חוק, הוא מינה את שר הביטחון גלנט, שהתמודד עם האירוע הזה, זה לא אירוע שלנו. אפשרות, אופציה שנתניהו יביא חקיקה פרטית, אופציה, אוקיי, אבל זה לא עבודה שלנו להשיג את הרוב, שהוא ישיג את הרוב, שישבור את הראש.
תשמע, זה נשמע לי קשוח מאוד.
קשוח, קשוח. איך אומרים, אין צייתא דשמיא לממשלה. זה לא אני אמרתי, זה אריה דרעי אמר.
זה אני אומר מהיום הראשון, זה לא צריך להיות זה. אגב, קודם כל, המסקנה הראשונה שאני לוקח ממך, זה שמי שחרדי שרוצה להיות פוליטיקאי, צופה פני עתיד, פשוט צריך להקשיב לפודקאסט ולחזור לטקסטים שלך חצי שנה מראש.
רגע, יש טקסט שחידשתי לך עם מה שלא שמעת לפני חצי שנה ממני? אני זוכר את הביקורת שהייתה עליי מעיתונאים מימין. מעניין אתם, חבר'ה, אני לא מסתכל על האינטרס שלכם, אני מסתכל על האינטרס הציבור חד, אני אקד לך יותר מזהבי. אני זוכר בשיחה שהייתה לי עם פוליטיקאי חרדי בכיר על רפורמת המשפט, ואז הוא אמר לי, מספיק, מספיק שבסופו של תהליך ימונו עוד כמה שופטים שמרניים, וזה כבר חשוב.
נכון.
ואז אני אמרתי לו, תקשיב, מי הם השופטים השמרניים שממנים? הרי בסוף זה שופטים דתיים, שהמלחמה האידיאולוגית, כדוגמת הגיוס, לימוד תורה, היא הרבה יותר קשה משופט חילוני, כי הוא אומר לך, שוב, זו דעתו, ואתה מחזיק בדעה אחרת, הוא אומר לך, אפשר ללמוד ולעבוד. הנה אני הדוגמה. אפשר ללמוד ולהתגייס, הנה הילדים שלי הדוגמה.
ולהישאר דתי.
ולהישאר דתי. ואיתם יש לך מלחמה אידיאולוגית הרבה יותר גדולה.
נכון.
או לא יודע אם לומר את המילה מלחמה, מתנצל, מאבק אידיאולוגי יותר גדול. ואתה רואה את זה, אגב, שהוא צף בחודש האחרון. ואז תסתכל על הדיון בבגץ. על חוק הגיוס בשבוע שעבר.
מי היו הכי קיצוניים?
אחד השופטים הכי ניצים שהיו, השופט נראה לי הכי ניצי שהיה שם, השופט סולברג, השופט הכי שמרן בבית המשפט העליון.
הכי שמרן.
ולכן, מה יצא לסיעות החרדיות מכל השנה הזו? השנה שאתה צריכה להיות השנה הכי ברודה שלהם. הפכה להיות השנה הכי שחורה. עכשיו, אני יודע שאם יש מאזינים עכשיו, ויש הרבה מאזינים שהם לא חרדים, הם אומרים, בוא נה, איש הזה מנותק, הוא מדבר עכשיו, לא, אז אני מדבר פנים קצת חרדי, ברור שהשנה הזאת שחורה לא בגלל חוק הגיוס, ולא בגלל התקציבים, ולא בגלל הפוליטיקה החרדית, היא שחורה בגלל השביעי באוקטובר, מה שקרה בשמחת תורה, והטבח הנוראי, והפיגועים, ומאות, למעלה מ-1,000 נרצחים, וחיילים שנופלים בקרב, לכן השנה הזו שחורה. אני עכשיו נדבר פנים על המגזר, להסביר מה קרה כאן ניתוח של השנה האחרונה.
זה הכל ברור לי, אני רק שואל פוליטית.
לא, לך ברור, אבל לפעמים מאזין מהצד, אני מקבל איזה תגובות, שאתה מדבר כחרדי לתוך המגזר, הוא אומר לך, בוא נה, אתה מנותק מהאירוע.
טוב, קודם כל, זה בא בהגדרה, אבל אני באמת מנסה להבין לאן אנחנו הולכים פה פוליטית, כי זה לא אירוע קטן, כאילו, אולי חלק מהמזינים שלנו לא אוחזים את היקף האירוע, אבל היועצת המשפטית לממשלה למעשה שמה מעין טייס אוטומטי בחוות הדעת שלה. שהטייס האוטומטי הזה אומר שאם עד הראשון לאפריל אין חוק גיוס, לא ניתן לממן את בחורי הישיבה, ולא צריך לעשות בשביל זה משהו אקטיבי. לא צריך לחוקק את זה או להעביר את זה או אפילו בהחלטת הממשלה. זה פשוט קורה באופן אוטומטי. עכשיו, וכדי להתגבר על זה, אנחנו צריכים איזושהי חקיקה שככל הנראה לא תבוא. ולכן אנחנו הולכים למשבר שהוא עצום. זה אומר מאות אלפים שאין להם ממה להתקיים.
נכון, שאין להם ממה להתקיים, אין להם מעמד חוקי להסדיר את ה...
זה איסור יציאה מהארץ, זה עצורים.
אתה יודע מה, דווקא באיסור יציאה מהארץ, ראיתי גם את החוק של ליברמן מגיש, דווקא בזה אני חושב שבגץ ישמור על החרדים.
זה לא קשור לחוק, זה קשור לחוק הנוכחי.
שמעת?
עזוב שנייה את ליברמן.
תזכור מה אמרת לך. עכשיו אני רוצה להגיע לסוגיה.
בגץ ישמור על... שמה? מעניין.
עכשיו אני רוצה להגיע לסוגיה המרכזית מבחינתי של השבוע האחרון.
יותר מהגיוס?
קשורה לגיוס.
יותר מאלעד?
הרבה יותר.
וואי וואי וואי.
לא, אתה יודע מה, עכשיו אתה קצת... לא, נראה לי שמה שקרה בטלסטון טיפה יותר דרמטי מחוק הגיוס.
בוא נדבר על טלסטון.
זה השלב שאבי וידרמן מנסה להבין איפה נמצא טלסטון על המפה.
אני יודע.
ליד נווה אילן.
לא, היא ממש צמודה לקריית יערים.
עכשיו אני רוצה לדבר ברצינות, אבי. אני אגיד לך את האמת, אני מוכזב מאוד מאוד מהשיח של לא מעט חלקים מהציבור שאינו חרדי, מאלו שרוצים את החרדים בצבא. במוצאי שבת הייתי בפגוש את העיתונות.
ראינו. היה קשה לפספס.
ודיברנו שם על גיוס חרדי, ואני העליתי סוגיה שהצבא צריך להתאים את עצמו לציבור החרדי. אני אגיד לך את האמת, ידעתי שזה לא יתקבל בחיבוק, אבל רציתי להניח על השולחן. מי שרוצה חרדים בצבא, צריך לדעת שיש לזה מחיר והתאמה. לא נצח יהודה, לא כל מה שמספרים לנו שזה בסדר. אני לא מדבר, מרגי שאמר לי שהוא רוצה שיהיה 700-800 בשנה, שנתיים הראשונות חרדים שמתגייסים. הוא לא מדבר על חוזרים בשאלה, על פיצוציות, על שבבניקים. הוא מדבר על, לא על תלמידי ישיבות, על חרדים שלא לומדים. ויש כאלה.
אבל חרדים חרדים.
חרדים חרדים.
לראשונה. שזה לראשונה.
שזה לראשונה.
זה הפיצוח של מתווה מרגי.
עוד לא יודע אם זה יעבור את ההנהגה הרוחנית, אבל מדבר על העיקרון. וכדי ש-700-800 או 1,000 חרדים אמיתיים יגיעו לצבא, אתה חייב שהצבא יתאים את עצמו. שזה אומר, לא לשמוע יותר סיפורים על הדרת נשים, על זמרת, על כשרות כזו, על חימום נקניקיות במיקרוגל בשבת. אין את כל זה. אתה צריך שחרדי ייכנס לצבא חרדי, הצבא
חרדי.
לא מחנך אותו בשלוש שנים האלו באמונות שלו. הוא צריך לצאת מהצבא חרדי כמו שהוא נכנס, רק כלוחם צבא, לוחם צהל. וכמות התגובות שקיבלתי, והלאג, לא עליי, אלא על החרדים. מה אתם עושים לנו תנאים שאתם רוצים להגיע לצבא? עכשיו, מה, זה מכניס אותך לנקודה שאתה אומר, מה אתם רוצים? אם את, אני באתי, שיקפתי את המציאות. אתה, לך אני לא צריך שקף אותה, כי אתה מכיר את החרדים וחי איתם. אבל כדי שחרדים יהיו בצבא, אתה חייב לתת להם את התחושה שהצבא לא מנסה לחנך אותם, ומה שמקבלים בישיבה, הם יקבלו בצבא, רק ששם גם הם ילחמו. והשבוע האחרון הוכיח לי שכנראה יש כאלו שגם ביום שאחרי, אם נניח ואכן יהיו חרדים בצבא, את המלחמה למול החרדים ימצאו על מה.
אני רוצה להגיד לך שאני חוזר על עמדתי בפעם האלף. אני בדיוק מהטעמים שאתה מנית כאן, אני נגד גיוס חרדים. אני חושב שזה ישנה את הצבא בצורה שאני לא רוצה שהצבא...
אתה מסכים לי שאתה לא יכול שיהיו חרדים בצבא ולחנך אותם?
לחלוטין, לחלוטין.
אני לא אומר לך עכשיו...
לכן אני מוכן לשלם את המחיר. אני מוכן לשלם את המחיר.
אני לא אומר לך לעצור שירת נשים או מאמנות כושר בצבא. אני אומר, תקים יחידות מיועדות, עם מפקח מטעם הרבנים שיהיה שם, שידאג שיהיה להם את הרוחניות שלהם. אז אומרים לי, חילוני גם הוא קשה לו, אני לא מדבר על קשיים פיזיים, לא מדבר על קשיים
מלחמתיים,
לא מדבר על סיכון, שיסכנו את עצמם בדיוק כמו חייל שלא חרדי, אבל אם אתה רוצה אותו בצבא, אתה צריך להכיר באמונות שלו, אתה צריך להכיר בתפיסת עולם שלו, ולאפשר לו לחיות בדיוק כמו שהוא בישיבה רק בצבא. אם אתה לא יודע לעשות את זה, למה שיהיה מישהו בהנהגה הרוחנית החרדית שיסכים לך להתפשר במשהו?
תשמע, זה אירוע הרבה יותר גדול לדעתי ממה שאנשים חושבים או מבינים. כי בסופו של דבר זה לא רק השירת נשים וזה לא רק הכשרות. זה גם עניין של להכניס אוכלוסייה שלא באמת מבינה עד הסוף איך צריך להתנהג בצבא ומה צבא עושה ומה תפקיד הצבא בחברה ואיך, מה תפקיד הצבא בחברה דמוקרטית ואיך צריך להתייחס לאחר שהוא אויב. זה אירוע מורכב מאוד שהוא לא יכול להיגמר בתתגייסו. ולכן אני חושב שצריך להבין שיש פה אירוע שהוא עצום, ולהגיד להתגייס לחרדים ובלי שעולם שום מחיר, זה פשוט לא יקרה.
אני לא חושב שכולם מבינים את זה.
אני חושב שכולם לא מבינים את זה.
אתה ראית את השיח סביבי בשבוע, בשלושה, ארבעה ימים האחרונים, סביב הסוגיה, לא סביבי, אלא סביב הסוגיה
שלי. ראיתי, ואני יכול להגיד לך שגם בקבוצות שלי, היה לי ויכוח לפחות אחד מאוד נוקב, ביום שישי בבוקר האחרון.
בוא תנסה, בוא בשביל הדיון,
כשיוצא המרצע מהשק, אתה מבין שלא רוצים את החרדים בשביל לגייס אותם, אלא רוצים את החרדים כדי שיראו כמוך, יישמעו כמוך ויתנהגו כמוך.
מה אני יכול להוסיף על זה?
לא הרבה.
טוב, אמרתי חשוב, כאב לי הימים האחרונים, ויותר מהכל, יותר מהכל אבי, זה דיברנו על התאמת הצבא למגזר החרדי. יש עוד סוגיה שהעיקה עליי מאוד מאוד מאוד, זה הכתבה של מלך זיברשלג במוצאי השבת בחצות סוף השבוע בחצות 12.
גם את זה כבר ראינו. אתה לא שובר לנו כבר אייטמים, אתה הכל מבזבז על בגוש. מי זה בגוש לעומת הפודקאסט?
קוקו זה לא היה בבגוש, זה אצל אופר ועמליה.
עוד יותר גרוע.
זה שודר מוצאי השבת, אחרי בגוש.
הבנתי. לפחות תשמור לנו משהו.
לא, אני רוצה להגיד לך שזה אחד הדברים שעשו את הנזק הכי גדול, כי זה לא הפלג הירושלמי אפילו, זה פלג קיצוני שבתוך הפלג הירושלמי שהתפלג מהפלג. והם הולכים, והם נהנים, הם נהנים להשחיר את המגזר.
זה גם, אני חושב...
ההוא, האידיוט הזה שעמד מול בגץ, פתח את החולצה, לא גם אברך אחד, לא זוכר את השם שלו, פתח את הכפתור של החולצה ואמר, קחו, תראו בי ואני לא אתגייס.
רע לא רע.
מה זה? לא, זה רע מאוד.
אני צוחק.
אני אגיד לך, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה יום שני, בסביבות השעה 12, ושעתיים וחצי בערך ישבתי בבתר, בביתו של אחד מגדולי ישראל.
זכית.
והוא שאל אותי כמה שלא, דיברנו, מכיר אותי טוב, יש לנו היכרות, והוא העלה את הסוגיה הזו, והוא אומר לי, עכשיו, כמובן שהוא לא צורך תקשורת, בטח לא חדשות 12, ובטח לא טוויטר, אומר לי, אתמול היו הפגנות בכביש 4. חסמו את הכביש על הגיוס. איך הם מעזים לעשות את זה?
בזמן מלחמה עוד.
אמרתי לו, מה רב? הוא אומר לי, איך הם מעזים לחסום כביש? הוא אומר לי, שמעתי בדרך לבית בחדשות שאומרים, שאומרים שם נמות ולא נתגייס. הוא אומר לי, שילכו לבקר פעם אחת בבית חולים. שילכו פעם אחת לבקר בבית אבלים של לוחמי צה"ל, ויבינו, ויבינו עד כמה, הם פשוט עושים נזק לכולנו, הציבור החרדי.
שמע, זה אירוע כאילו...
אותך אני לא צריך שכנע.
לא, אני משוכנע מראש, אבל בוא, איך יוצאים מזה? הרי בסוף זה, זה מה שהתקשורת הרי תיקח. זה תמיד יהיה החרדי, הנציג החרדי.
יש פה סוגיה אחת, איך יוצאים מזה? אנחנו יוצאים רע. מכל התמונות האלו, מבני ברק, מכביש 4, יוצאים... רגע, רגע.
רגע, לא. מצד שני, כשיושב ישי כהן באולפן...
וזועק, כן, אני מתקן הזקים, אני מתקן הזקים.
אבל אז החרדים יוצאים מצוין. כן, אבל... אנחנו צריכים עוד ישי כהנים.
לא, א', כן, חד משמעית כן, אני חושב שצריך יותר חרדים בתקשורת הכללית, שישבו שם, כי בסוף לא דומה, לא כמעט, כשיושב חרדי שבא מהמגזר, לבין שמגיע פרשן לענייני חרדים, ויש לו מעט טובים מצוינים שמכירים את המגזר, לא פחות אם לא יותר טוב ממני, אבל בסוף גם במסר שאתה מעביר, ובדיווח, הצופה מבין שפה יש חרדי שמדבר, ופה יש עיתונאי לעיני חרדים. לכן, זה, לדעתי חשוב שיהיו יותר חרדים בתקשורת הכלית, שיתנו את העמדה החרדית בכל הסוגיות הרגישות האלו. עכשיו, השאלה הגדולה היא, איך יוצאים מהפלונטר הזה של חוק הגיוס? אתה שואל אותי, הערכתי, זה הסתיים בעצירת כל התקציבים לכוללים והישיבות, ואז... נראה לאן זה מתקדם.
כלומר,
שם, בגץ ייקח את זה לשם, הקואליציה לא תצליח
זה
להעביר...
זה לא בגץ, לא. זה הוראת כן, היועצת המשפטית.
אתה מבין מה אני אומר, נו, בגץ כן. עם הפסיקה שלו, יגיד אבל היועצת המשפטית צודקת, ואז לא יהיה תקציב. הקואליציה תנסה עוד כמה שבועות, חודשים, אולי לחוקק איזה חוק עוקף, לא תצליח, וגם אם תצליח בגץ יפסול אותו, ואז משם נלך לבחירות, ואחר כך, רק השם יודע מה יהיה.
זה...
אבל זה לא יביא גיוס לחרדי אחד.
כמו שאני שומע, יש לנו פה...
עצירת תקציבים, סנקציות לא יביא לגיוס חרדי אחד.
יש לנו כותרת סופר משמעותית, ועוד לפני כולם. בחירות בנובמבר.
א', זה לא כותרת, אתה כבר שנה צועק את זה באוזן.
אבל עכשיו נראה לי שאתה מצטרף.
אמרתי לך, גולטופ אמר לי למי יירה פה. הוא לא ידע, הוא לא יריך.
שלהם יירה.
לא, לא ידע, לא יריך, ולא תכלל את האירוע של יואב גלנט ואת חוק הגיוס.
טוב, אז נתראה לקראת הסבב השישי או השביעי.
תגיד, כמה כסף אתה תורם לישיבות?
אני?
במצב של עצירת תקציבים?
אני מתפלל למען הישיבות.
אבי וידרמן, תודה רבה לך.
ישי כהן.
אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.